ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. ואיך אפשר לבנות את החיים נכון? איך אפשר לעשות את הדברים נכון? אם אנחנו לא חושבים על העתיד, והרי זה בעצם מהות הפודקאסט, אבל אנחנו לא חושבים על העתיד ורואים את היום של אחרי הפרישה. אחת הטעויות, ותכף אנחנו נלמד את זה, אחת הטעויות של אנשים שמחכים לבדוק את המצב שלהם בגיל 60, נכון, גם אז לא מאוחר לגמרי, אבל כנראה שכבר איבדנו הרבה מהדרך. לפני כמה שנים הכרתי את רון קשת, ועכשיו סיפרתי לו שאחת הפגישות המשפיעות עליי, ואני פוגש הרבה מאוד אנשים, אתם יודעים, לא רק בפודקאסטים, אחת הפגישות שהשאירה עליי רושם, אחת הפגישות שלמדתי ממנה המון, זה הייתה הפגישה איתך רון במשרד הקודם שלך בראשון לציון, אז תודה רבה שהזמנת אותי למשרד החדש, שמסתבר שאתה כבר עוד מעט 3 שנים בו, פה בחולון, במרכז עזריאלי, ואני אשמח אם תספר לאנשים למה היה חשוב לי להגיע ולהיפגש איתך, למה כל הרצאה שלך שאתה מגיע אצל עודד טוביה ואצל כולם, אני בא ומקשיב, ולמה כל כך הרבה יש ללמוד ממך, אז מי זה רון קשת?
ראשית, תודה רבה. תודה שהגעת לפה.
זה כבוד.
זה עונג גדול בשבילי שאתה פה, ואנחנו יכולים לחלוק בינינו ידע שיוביל להרבה מאוד אנשים. כן, שנינו לגמרי לגמרי אוהבים. אז אני ככה טיפה להציג את עצמי למי שלא מכיר. אני, השם זה רון קשת, אני בן 65, נשוי לרעייתי אורית, יש לנו 3 בנות, 5 נכדים, מנקודת המבט המקצועית, אני עוסק בתחום של, בתחום הפיננסי פנסיוני, מעט מעל 40 שנה, למעשה 43 שנה.
אני חושב שאתה אחד הוותיקים שאני מכיר.
כן, אני פחות או יותר מרגע שהשתחררתי מהשירות הצבאי, מאחר שהחוש הטכני שלי לא היה שווה כלום, אז תמיד הייתי אומר שאם אני צריך להחליף מנורה, אז אני עומד וחברים מסובבים אותי. אז לכן אמרתי, אני אלך לכיוון הזה, והיום אחרי 43 שנה, לקחתי כיוון לפני 12 שנה למשהו שמאוד מאוד מעניין אותי וממלא אותי וגורם לי, ממש גורם לי לתענוג ולעונג שאני קם כל בוקר, אני עוסק בנושא של תכנון פרישה. כשאני נכנסתי לתחום הזה, היו בודדים מאוד ברמות של על כף יד אחת, אולי 2, ומאז נכנסו לא מעט אנשים, כי יש מקום לכולם. יש בין 60 ל-70 אלף איש פורשים מדי שנה, ולמעט קבוצה קטנה מאוד של אנשים שלצערי באמת אין להם הרבה, מי שלא הולך בנקודת הזמן הזאת ללכת ולעשות תכנון פרישה, הוא מתאבד שיעי.
אתה יודע, אנחנו מדברים על תכנון פרישה. ואתה יודע, בעבר זה היה מובן, יש לי קופת גמל, היה לנו תמר, היה לנו דקל, לא יודע, לא זוכר כבר את השמות שלהם, וזה היה כל הפרישה שלנו, ועוד שהיינו אומרים, מה, אז יש לך קופת גמל, או שיש לך קרן השתלמות, או שיש לך הכל. היום למעשה המגוון הוא עצום. אבל אתה יודע, נשאלת השאלה, ויושבים אנשים, אתה יודע, מי ששומע אותנו זה חבר'ה בני 20, ובני 30, ובני 40, וגם הלאה, אתה יודע. והוא שואל עכשיו הבחור בן ה-20, מה צחי ורון מבלבלים לנו את המוח? אני פרישה? אני פרישה? אני עכשיו זה מעניין אותי פרישה? תסביר לו, תסביר לו מתי צריך להתחיל.
אוקיי. אני עושה משהו מיוחד אצלי במשרד, אתם לא תוכלו לראות את זה, אבל צחי יעיד על זה, ואני חושב שאתם תקבלו את דעתו, אתם מכירים אותו הרבה מאוד זמן. יש מחקרים שאומרים שאדם צעיר לא מסוגל לראות את עצמו כאדם מבוגר. הוא לא, פשוט לא מסוגל. אין את המסוגלות הזאת. מה שאני עושה אצלי במשרד, צריך להסתכל, תראו את התמונה היא שמה? כן. תראו את התמונה היא, זה לא הבן שלי, זה אני. בערך לפני 20 שנה הייתי פעם בחור צעיר ויפה.
עדיין אתה בחור יפה.
יזו, ואני אומר להם, תראו מה נהיה. פחות צעיר. בדיוק, תראו מה נהיה מהבן אדם הזה, תראו איך נהיה עכשיו. זאת אומרת, גם אלה שנראו ככה, הם יום אחד יראו כמוני.
לא, זה הלוואי.
אני...
זה אני מאחל לכולם.
יותר טוב, פחות טוב, לא יודע,
אבל... כבר אמרת את הגיל שלך בהתחלה, אני מאחל לך אריכות ימים במצב הזה.
נהדר. אז אני... אז ככל שתבואו מוקדם יותר לנושא של תכנון פרישה, ככה מוטת הטעויות שאתם יכולים לעשות, היא תהיה משמעותית יותר. בואו אני אתן לכם דוגמה. שאל אותי פה לפני כמה זמן איזה מישהו, תגיד איזה עצה טובה אתה יכול לתת לאנשים לחיים. אז אמרתי להם, תשקיעו, וזה לא מתאים לכל אחד, תשקיעו את תוכניות הפנסיה שלכם ב-100% מניות. שאל אותי למה? אמרתי, תראה, בוא ניקח בן אדם בן 30. משכורת ממוצעת היום במשק היא טיפה למעל 10,000 שקל, נכון? כן. בערך, טיפה למעל. בוא נגיד שיש לו משכורת של 10,000 שקל, הוא שכיר, נכנס לתוכנית פנסיה, גמר, למד, היה בחול, סיפורים, אני יודע, התחיל לעבוד בגיל 30. היום הכל מתחיל יותר מאוחר, זה לא כמו בזמנים שלנו.
חד משמעי.
יפה. נכנס לתוכנית פנסיה, הוא והמעסיק שלו מורידים בערך בסביבות 20% מהמשכורת, דמי ניהול רגילים, הכל טוב ויפה, מצמץ בעיניים, מגיע לגיל 65. לא יודע אם זה גבר או אישה, שמתי את זה באמצע, בגיל 65. אם... לפי הסימולטורים שמשרד האוצר מאפשר לנו להשתמש בהם, הוא יגיע לפנסיה חודשית של כ-8,500 שקל לחודש לכל ימי חייו. זו הפנסיה שהוא יקבל. לפי הסימולציה, אנחנו מדברים על סימולטור של 4%. זה מה שמשרד האוצר מאפשר לנו לקחת ולעשות. לעומת זה, אם הוא ייקח ויכניס את זה למסלול מנייתי. לא מתאים לכל אחד, זה לא המלצה אישית, סתם דוגמה של להבין איפה אנחנו נמצאים וכמה שינוי אפשר לעשות. ב-15 שנה האחרונות המסלולים המנייתיים עשו בערך בממוצע בין 11-12%. פחדתי ללכת עד לשם, אמרתי בוא נגיד שהם יעשו רק 8% במקום 4-8. זאת אומרת, תזכרו רגע, ב-4% הפנסיה היא 8,500 שקל בחודש. תנסה צחי לנחש ב-8% כמה תהיה הפנסיה החודשית שלו מגיל 65.
תעזור לי.
28,500.
אבל מה קרה אם המניה התרסקה?
אז אם המניה התרסקה, היא תחזור לעצמה. זאת אומרת, אנחנו צריכים כולנו להבין שאתה מפסיד כסף רק שאתה מושך אותו. בכל זמן שאתה לא נוגע בכסף, הוא עולה והוא יורד, ועולה והוא יורד. אתה צריך להיות מספיק חכם כדי ששנה, שנתיים לפני שאתה פורש, לצאת מהמסלול המנייתי, ולהגיד, אוקיי, הרווחתי כל השנים מספיק, לא להיות גרידי ולהישאר עד הרגע האחרון, ועכשיו להיות בסולידי או פחות או יותר בסולידי, ואז נכנסים לתכנון פרישה, שאנחנו עוד נדבר על זה.
אתה יודע, שאתה אומר פה משהו שהוא, אתה יודע, אני בן של פולניה, ומסתבר ששני הצדדים שלי פולנים, ואתה יודע, אומרים, הפולנים אומרים, לא מאמרים על הכסף של העתיד. אל תאמר על הכסף של הבית, ואל תאמר על הכסף של העתיד. ואתה יודע, שאנחנו מתעסקים במניות, יש בזה איזשהו מרכיב של הימור. אנחנו יכולים להיות מקצועיים, אנחנו יכולים להיות הכל, אבל אתה יודע שעדיין, בסופו של דבר, יכולה להיות החברה הכי חזקה בעולם, ויכולה לעלות כל פעם 10%, ויכולה לרדת פעם אחת 100%. ואני אומר, השאלה אם אנחנו, מה שאנחנו אומרים פה, מה שאתה עכשיו אומר פה, זה לא משהו שעלול לגרום לאנשים לעמוד במקומות לא נכונים. זאת אומרת, כשאתה אומר 100% מניה, יש איזה דרך נכונה לנהל את זה, יש איזה מצב, אתה יודע, אני למדתי הרי שוק ההון, יש מצב שאתה לוקח את הקרן, אתה מגיע לרווח, אתה מוציא את הקרן, אתה שומר עליה, יש איזה דרך נכונה לפעול?
יש, בוודאי שיש. ראשית, אני חוזר ואומר שוב פעם, זו לא המלצה אישית לכל אחד ואחד. כשאנשים מגיעים אליי, אני בודק איתם את הנושא של מידת המוכנות שלהם לקבלת הפסדים. אוקיי? יש אנשים שאם הם יסבלו הפסד, ואפילו הפסד קטן, הם לא ישנו בלילה. לא מתאים להם הסיפור הזה. אוקיי? לעומת זה יש אנשים, ותתפלא, דווקא צעירים של היום מבינים יותר ויותר ויותר ש no pain no gain. אם אתה לא תגיע למצבים שבהם פעם ב-4, 5, 6 שנים אתה ייפול לך הלב לתחתונים ואתה תראה את השוק צונח, אבל אתה יודע שהוא יחזור כי הוא תמיד חוזר. אני הרבה שנים לפניי והרבה שנים אחריי, המגמה היא כזאת, המגמה היא כזאת של עלייה תמידית, זה נעצר מדי פעם, הנה עכשיו אנחנו אחרי...
אני יודע איך זה עובד בנדלן, כן?
יפה. אצל בנדלן הקו הוא הרבה יותר, הקו הוא הרבה יותר כלפי מעלה, וכמעט אין את הנפילות האלה. יש, אבל לא כאלה נפילות, כמו שיש לנו בחצי שנה האחרונה בשוק ההון.
היה לנו את זה ב-2006, בבאר שבע ובחיפה, כולם זוכרים את הנפילות של 60-80% בערך נכסים.
תזכור ב-2006 אבל... כמה שנים עברו מאז?
הרבה מאוד, עברו 16 שנה.
אתה יודע כמה משברים היו בשוק ההון מאז? יותר.
לא, שזה אני אומר, בגלל שאני רואה את ה... זה מה שאמרתי קודם. נכון. האם אנחנו לא מכוונים כאן לאיזה רמה של סיכון שאנשים יוכלו...
רק במודע, רק מי שמבין במה מדובר, שיכול להיכנס לדברים האלה. אחרים שלא ייכנסו לזה. אני רק נתתי כדוגמה למה לפעמים כדאי בגיל צעיר.
בוא נגיד, אתה הרי... באיזה סוג של מניות להשקיע? מה לעשות? עד איזה רמה של סיכון אנחנו ניקח פה?
שוב, כל אחד בהתאם למה שמתאים לו, אוקיי? אם הפולניות השתלטה עלינו מגיל צעיר וגורמת לנו לא להיות מוכנים לקחת הפסדים כי אנחנו לא נשאם בלילה, לא ללכת לדברים כאלה. ישנם מסלולים אחרים, מסלולים כלליים, 80% מהציבור נמצא במסלול כללי.
שהוא כמה מרכיב שלו מנייתי?
בין 30-40%, לפעמים יותר, תלוי באיזה חברה בוחרת את זה, אבל תראה, הוא עשה לך בערך בסביבות 6.5-7% לשנה בעשור האחרון. Very nice.
אז בוא, אתה יודע מה, תרשה לי לסכם את זה, את החלק הזה, שאני חושב שמה שאתה, ואני מתרגם אותך, אני חושב, תתקן אותי אם אני טועה, בוא נלך על המסלול, אחרי שנבחן אותו, א', ניקח בעלי מקצוע שיודעים להוביל אותנו בתחום, ניקח את הכי טובים, נבנה את התיק בין, אם זה מ-30%, 40%, 50%, 60% עד 100%, כמו שאתה אומר, במשהו שאנחנו יכולים לישון איתו בלילה, לא להיכנס למקום ולהתאים את זה גם בין בני הזוג, שחס וחלילה מחר לא תפסיד את התיק והאישה תגיד לך למה הפסדת, או הפוך, היא תפסיד את התיק ו... או שלהפך, שמת את זה ב-20% מניות, ומחר אחד מכם ישאל למה, איפה היית ולמה ישנת, תעשו משהו שתואם לשניכם, תלכו לייעוץ הנכון, ומשם נתקדם, אבל אתה יודע, אני רוצה ללכת איתך למשהו יותר עמוק, ואתה יודע שדיברנו בתחקיר לפני, דיברת, זכרתי את מה שאמרת לי אז, שהלב של העניין זה בניית האסטרטגיה. זה הבנייה של האסטרטגיה של איך אני מתכונן לפרישה.
נכון.
אז בוא, תיקח אותנו, איך אני חושב את הדבר הזה, איך אני בונה, וכמובן מכל זה, איך אתה, עם הניסיון האדיר שלך, לוקח את האנשים לשם.
אוקיי. אז הנקודה היא לקחת ולהסתכל קודם כל על האנשים עצמם. אמרת קודם משהו נכון, בן, בת הזוג, אני תמיד מסתכל על נושא התכנון הפיננסי, כשמגיעים אליי אנשים צעירים יותר, אני קורא לזה שלב של מוכנות לפרישה. אני לוקח את האנשים בגילאים צעירים יותר, או ממש שמגיעים אליי 5 דקות לפני הפרישה, ואני מסביר להם דבר מאוד פשוט. התפקיד שלי זה לתת לכם את תמונת המצב של מה יקרה איתכם אחרי שאתם תפרשו. בין שזה יקרה בעוד חודש, היה אצלי מנכ״ל חברה והרואה חשבון שלו היום לפני 2-3 שעות, ובין שתבואו אליי 20-30 שנה לפני. אני צריך למעשה לתת לכם תמונת מצב שאומרת איפה אני מחבר בין רמת ההוצאות שיש לכם לבין הסך הכל הכולל של הנכסים שיש לכם. אם אני עושה מאצ'ינג טוב ואני בודק שיש לכם הוצאות ברמה מסוימת ויש לכם, שמתם מספיק כסף במחסנים על מנת להוציא את זה כל חודש למשך הרבה מאוד זמן, אני יודע לתת לכם את התשובה המדויקת, אחרי שאני עושה עוד כמה דברים שאנחנו נדבר עליהם, אני יודע לתת לכם את התשובה המדויקת, האם יש לכם מספיק כסף כדי לחיות ברמת החיים שאתם רוצים.
אני חושב שתזכיר להם, שביום שהם פורשים, הם מתחילים להוציא יותר. אנשים לא מבינים את זה, הרי פתאום אין את האוטו של החברה, ופתאום יש לנו יותר זמן, ופתאום אנחנו יותר חוגים, ויותר יש לנו זמן לקניות, ויש לנו יותר זמן לנסוע לחופשים, ואנחנו צריכים מלא את הזמן, אז אנחנו צריכים לבנות את ההוצאות שלנו במידה הזאת, ומן הסתם, כמו שאמרת קודם, ההכנסות שלנו הן לא בהתאם.
נכון, נכון. יתרה מזאת, יש פה עוד נקודה מסוימת לנושא של הפרישה שבדיוק מתחברת למה שאמרת. פרישה יש לה צד כלכלי, יש לה גם צד מנטלי. אוקיי? אנחנו נמצאים ב... יש לי נכד שנולד לפני חודש, ובעוד חודשיים, תודה, בעוד חודשיים הוא ייכנס למסגרת, משפחתון או אני לא יודע מה, כי היום שני בני הזוג צריכים לעבוד, והוא כנראה עד גיל הפרישה יהיה במסגרת. אוקיי? ופתאום, כשאתה לוקח את הזמן... שיש לך היום, הזמן שלך ושלי, אם אני שם בצד את השעות שבהם אנחנו ישנים בשבתות וזה, שני שליש עד 70% מהזמן שלנו זה עבודה וכל השאר זה פנאי. עכשיו, יצאת לפרישה ופתאום אתה מוחק את העבודה ונהיה לך 100% פנאי. אז בפנאי הזה אתה לגמרי צודק, אתה בחלק לא קטן מהמקרים, אתה מוציא יותר כסף כי אתה נפגש עם חברים, יש לך פתאום יותר זמן, ואתה, אין לך את האוטו הצמוד מהעבודה, ויש לך זמן לצאת ולהיות בחול הרבה יותר. רק ש... זה, לפעמים זה מתנגש בין הרצוי והמצוי. אני הרצוי זה להיות כל חודש וחצי בליברפול, אם אתם שמים לב, זה הקבוצת כדורגל שאני אוהד.
עוד מעט נדון על זה.
בדיוק. אבל
מה זה הרצוי... אוהד? בוא, לא סתם זה נמצא במרכז, זה המרכז של החיים שלך.
זה אחד המקומות המרכזיים בחיים, אחרי המשפחה.
אחרי המשפחה.
וכמובן אחרי המשפחה, לא יודע איפה זה עומד ביחס לעסק, לא משנה כרגע, זה אחד המקומות המרכזיים של שלי
אהבה.
בחיים.
זה סוג אחר גדול. של אהבה.
אהבה ענקית, אהבה
גדולה מאוד. אני חושב שמעריצים אותך מסביב, אני יודע את זה, אנחנו כבר מכירים הרבה שנים, על הנאמנות שלך לדרך ועל האהבה, ואתה עושה את זה בטעם, אתה לא עושה את זה בדרך לא נכונה.
תראה, יש פה עוד משהו שאתה רואה, אבל הצופים שלנו לא רואים. אני היום שמתי זכוכית חלבית במשרד. היום שמתי כן. לפני שעתיים.
תתחדש.
עכשיו, אני לא יודע אם אתה רואה, קשה קצת לראות הפוך, אני שמתי פה ציטוט מהמאמן של ליברפול, הגיע אלינו אחרי 20+ שנה, שזו הייתה קבוצה, סליחה על הביטוי, שיט, קבוצה לא משהו, והמשפט הראשון שהוא אמר, we must change from doubters to believers. אנחנו חייבים להפוך מספקנים למאמינים. וזה משהו שהוא משפט לחיים. הוא לא רק משפט בשביל לשים את זה אצלי פה על החלון, אלא משפט לחיים. ואני חוזר רגע לנושא של האנשים המבוגרים יותר, שפתאום הם מוצאים יותר כסף. הם מוצאים יותר כסף, הם צריכים לקחת ולתכנן את זה ולראות האם יש. וכשאני בודק לראות מטרות ויעדי חיים, אני מחלק את זה לכמה חלקים. ראשית, הארדקור. אני לא יכול לוותר עליה, אני לא יכול לא לשלם ארנונה. אני יכול לחסוך טיפה בחשמל, אבל אני צריך לשלם חשמל ואוכל וכל הדברים האלה. אבל ישנם דברים שהם הוצאות נוספות. למשל, מהו תקציב הנסיעות והחופשות שלי לחול? ואז, אם יש צורך לצמצם, אני אצמצם שם. כי בוא, ב-2020-2021 אנחנו נסענו לחול? לא, נכון?
לא, קורונה. לא קרה לנו כלום.
יפה, לא קרה לנו כלום, לא קרה שום דבר. אוקיי? ואם אני רוצה לעזור לילד שלי ב-300,000 שקל לקנות משהו, לקנות איזה לעזרה בדירה, ופתאום מסתבר שאין לי, אז הוא יקבל את מה שאני קיבלתי מההורים שלי. מה קרה? לא קרה. לא נעים, לא נחמד, לא קרה. ולכן אני מחלק את ההוצאות, שאני עושה את הבנייה של התקציב, אני קורא לזה שיטת שלושת המה. מה יש, מה צריך, מה עושים. מה יש, אני יודע איזה תוכניות יש לו וכל הדברים האלה. מה צריך, זה אחד הדברים החשובים ביותר, כשאנחנו מייצרים תוכנית פיננסית נכונה, אסטרטגיה נכונה, קודם כל אני בודק את האדם עצמו. מה הוא צריך? וזה מאוד משמעותי עבורי בבנייה, זה למעשה הדבר החשוב ביותר בבנייה של התוכנית הפיננסית שלו. כי אם אדם זקוק לרמת חיים מסוימת של נגיד 15,000-20,000 שקל בחודש, אני מכוון את זה שכל הסכומים שאני אתן לו, נניח שיש לו דירה אחת שהוא מזכיר אותה. ונניח שהוא ואשתו מקבלים מביטוח לאומי כ-4,500 שקל, ופה פנסיה ושם פנסיה, ופתאום אתה רואה שהוא מגיע לסכומים שהם יותר גבוהים ממה שהוא צריך, לא רוצה. אני רוצה שאת הסכומים האחרים שיהיו לו בצד, שילמד להשקיע אותם בדברים אחרים.
אז רגע, אני רוצה לקחת את זה למקום. אתה יודע, אנשים צריכים להבין פה. אחד הדברים הבסיסיים לעשייה, גם בהשקעות, גם בכל, זה באמת לבדוק את הצרכים שלך. קודם כל, אבל תחיה ברמה שאתה יכול.
נכון.
אנשים חיים את הרמה שחברים שלהם יכולים. כל אחד מסתכל למקום אחר, וכל אחד חושב שאת כל החלומות אפשר להגשים. אז זה טוב שיש חלומות, זה טוב שאנחנו מגשימים, אבל אנחנו צריכים לשים בהם את הפרופורציות. אתה יודע, גם שאנחנו עושים את הייעוצים, הייעוצים השוטפים לאנשים, שאנחנו בונים להם, אני למשל, שאני בודק מה הצרכים של אנשים, ואנשים אומרים, שמע, יש לי 5,000, 10,000 שקל שאני חושב לך, אבל לא, תכף אתה מתחתן, תכף יוולד לך ילד, תכף יש לך פעוטון, אתה כבר הולך איתי לשלב הבא. באמת בן אדם צריך ללכת ולתכנן את העתיד שלו, לראות איך הוא יעשה, אם הוא רוצה לעשות חוגים, הוא רוצה לעשות דברים, איזה דברים שהוא עוד לא יודע שהוא רוצה. ואני חושב שזה בעצם אחד המסרים העיקריים של המפגש הזה.
נכון.
שאנשים צריכים לשבת ולחשוב מה יהיה, לחשוב מה הם רוצים לעשות, להתכונן לא רק מבחינת הסכומים, את זה אתה תביא להם, להתכונן לעתיד, כדי לבנות את התקציב השבועי שלהם, החודשי שלהם, היומי שלהם. ואני חושב שאין הרבה אנשים שאני שמעתי שככה מלמדים את הלקוחות שלהם, או ככה הם בוחנים את התיק. ואני זוכר את הפגישה הזאת, זוכר את הדוח שהראית לי, שבנית לי, לעשות לי סימולציה. אמרתי לך, זה לא עוזב אותי, לא סתם אני יושב פה. ואני ממש חיכיתי למפגש הזה, והנה אתה אומר את הדברים האלה, אז בוא תעזור לנו להתקדם.
זו אסטרטגיה, כשאני פוגש אנשים צעירים, היו אצלי בשבוע שעבר זוג, הוא בן 42, מ-39, יש להם מרחק לגיל הפרישה, הוא יותר ארוך ממה שהם עברו. יש להם עוד המון המון שנים, 25 שנה עד הפרישה. בטח יעלו את גיל הפרישה עד אז עוד קצת, אבל בוא נניח שזה לא יקרה. ואני יושב איתם ואני שואל אותם את השאלות הקטנות והכי ברחל ביתך הקטנה. אתם רוצים לחסוך כסף לבר מצווה, בת מצווה? כן, אוקיי. אתם רוצים כסף להשכלה גבוהה לילדים? כן. אתם רוצים כסף לעזור להם בחתונה, בדיור? כן, אוקיי. מה קורה איתכם? אתם גרים היום בדירה שנוח לכם עם הדירה הזאת, או שאתם רוצים לשפר דיור? כמה יעלה לכם השיפור בדיור? אתם יכולים להרשות לעצמכם לקחת משכנתה? איך זה מתחבר עם כל ה... ואני בונה מטרות ויעדים בטווח הקצר, הבינוני והארוך. זה בצד אחד. בצד השני אני בודק לראות איפה, מהם המשאבים שיש להם היום, מה הם עשו עד היום, מה יקרה אם הם ימשיכו להפקיד כספים עתידיים בקצב הזה, או שהם יצטרכו להגביר את החיסכון, או שהם יצטרכו ללכת למקומות אחרים. ישנם אנשים שמגיעים אליי בגיל מבוגר יחסית, ואני אומר להם, חברים, תפסיקו לחסוך. על כל שקל שתכניסו, תקבלו שקל חזרה. בוא נחשוב על דברים אחרים. בוא נחשוב על מקורות אחרים שבהם אתם יכולים להרחיב את בסיס ההכנסה שלכם.
זאת אומרת, וזה גם משהו שאני זוכר, אתה בעצם מתכנן איפה לשים את הכספים, כדי לבנות את התוצאה שאתה רוצה להגיע אליה.
בזמן נתון. בזמן נתון, אם נולד היום ילד, אם הנכד שלי נולד, אם הם לא יתכוננו בעוד 13 שנה כשיגיע בר מצווה שלו, הם יצטרכו כסף לבר מצווה. והם לא יוכלו להגיד שהם לא ידעו. מרגע שאתה נולד, אתה יודע מתי תהיה בר מצווה. אז זה גם תלוי איזה כסף ומתי, באיזה זמן נתון. אני גם את רמת הסיכון אני בונה לפי זה. יש הבדל בין כסף שאני צריך אותו, אני מתכנן עליו בעוד שנה, לשפר דיור, אם יש לי את הסכום הזה, שם אותו באפס סיכון.
אז רגע, אני בכלל מבין פה משהו אחר. אנחנו לא מדברים רק על פרישה.
ממש לא.
למעשה, זאת אומרת, זה שאנחנו נקרא לפודקאסט הזה הפרישה, זה בעצם אנחנו מתכננים פה את החיים שלנו. אתה אומר, שמע, עכשיו נולד לך ילד, יש לו בגיל 13 בר מצווה, בעזרת השם בגיל 20 ומשהו מתחתן, בואו נתחיל להכין את הכספים שבנקודות זמן האלה, נכון, אנחנו הציבור הכללי, החילונים, לא יודעים מתי נתחתן, אבל בר מצווה אנחנו יודעים, זה לא יעזור, בת מצווה אנחנו יודעים,
נכון, לימודים להשכלה גבוהה אנחנו יודעים.
לימודים אנחנו יודעים, פחות או יותר.
נכון.
מצוין. בוא אני אבנה לך את התוכנית כלכלית, אני אבנה לך את ההשקעות, את הדרך הנכונה, ברמה כזאת שבכל נקודת זמן, יהיה לך את הכסף הנכון לתת לילדים, אם תתנהל נכון.
נכון, ואני שם כל סוג של כסף בסל, סל נפרד, ברמת הסיכון, שיכולה להתאים או לא להתאים לזה, ואני עושה עוד משהו שהוא מעבר לזה, אוקיי? מה שאני עושה, משהו שהוא מעבר לזה, זה נושא של איך אנחנו מגינים על הסיפור הזה. זאת אומרת, הכל טוב, יפה ונחמד, אנחנו יושבים ואנחנו, אנחנו יושבים ואנחנו בודקים את הנושא של, של אני רוצה שיהיה לי את זה, ואני רוצה שיהיה לי את זה, ואני רוצה שיהיה לי זה. יש, יש באקסל משהו שנקרא what if.
נכון.
מה אם לא? מה יקרה אם תהיה חולה? מה יקרה אם...
אז זה השאלה הבאה שלי. זה השאלה הבאה שלי.
אוקיי.
ואתה יודע, אתה ממש הקדמת אותי.
אוקיי.
הרי לצערנו, אנחנו יכולים לתכנן, והקדוש ברוך הוא מחייך וצוחק. והשאלה הגדולה, איך אתה מתייחס, איך אתה מתייחס בבניית כל התוכניות האלה, למקרים שלא עלינו, בן אדם איבד את הדרך, בן אדם נפטר, הלך לעולמו, לטרם זמנו, בן אדם חלה, בן אדם איבד את כושר עבודתו. הרי גם באובדן כושר עבודה אנחנו לא מקבלים כמעט אף פעם את הסכומים שהיינו רגילים. איך אנחנו בונים את זה בתוך המערכת הזאת?
אוקיי, אז יש עולם שלם שממנו אני בא במקור, לפני התכנון פרישה, זה עולם הביטוח. לעולם הביטוח שמענה כמעט לכל הדברים האלה, חוץ מלצערי בשלוש שנים האחרונות, אתה לא יכול היום לרכוש ביטוחים סיעודיים, שזה פשלה גדולה מאוד של כל מי שכרוך בזה, אבל יש מענה לכל הדברים האלה. זאת אומרת, אמר לי פעם איזה מישהו לפני 15 שנה בערך, ואני זוכר את המשפט הזה, אם התסריט האופטימי אני תמיד מסתדר. אבל זה לא תמיד ככה. כמו שאני אומר, יש באקסל את הפונקציה של what if, מה יקרה אם. אז יש מענה לדברים האלה. זאת אומרת, אם אדם נכנס לאובדן כושר עבודה, אז אני יודע מה ההכנסה שלו היום, אני יודע מה המקסימום שאני יכול לבטח אותו על 75%, אני עושה לביטוח אובדן כושר עבודה. ואם הוא בחור צעיר עם שלושה ילדים וההכנסה שלו היא מסוימת, ואני יודע שאם הוא מחר בבוקר הולך לעולמו, כי ככה בודקים ביטוח חיים, מה קורה אם אתה מחר איננו, עם כל העצבות שבעניין, מה קורה לתא המשפחתי שלך כלכלית? כלכלית, תגיד לי מה קורה עם התא המשפחתי, כמה כסף אתם זקוקים מדי חודש על מנת להמשיך לחיות בצורה מכובדת.
אז אתה אומר פה, אני חייב לעצור אותך, בעצם מה שאתה אומר עכשיו, זה לא צריך להגיד, זה צריך לצעוק שכל הזכוכיות של הבניין הזה ייפלו. אנשים, תתכננו לכם את הכספים שלכם, את הביטוחים שלכם, ליום שאחד מכם, אתם, בני הזוג, זה יכול לקרות לך, זה יכול לקרות לך, זה יכול לקרות לכל אחד, כאלה שההורים עוזרים להם, כן? מה קורה שאנחנו כבר לא נמצאים או שיש לנו בעיה? תבנו את התקציבים שלכם לכל אורך הדרך, תתכוננו לכל רגע נתון.
נכון, נכון.
אתה יודע
נכון,
שאחד
נכון.
הדברים, באחד הפודקאסטים שלי עם יניב, סוכן הביטוח, עשיתי, הוא גם מוסיף, אתה יודע, הרי היום אנחנו עושים ביטוחים רק לביטוחי חיים, רק לרכישת דירות מגורים, והוא אמר, למה אין את זה לנכס, קנית משרד, למה אנחנו לא עושים ביטוח חיים שאנחנו קונים משרד?
נכון.
הרי זה, למה לא מכריחים אותנו?
זה, אז...
בוא נעשה ביטוח חיים. המשרד עלה מיליון שקל, לקחנו מיליון שקל הלוואה בגלל שאנחנו בעסק, מחר אנחנו חס וחלילה מתופפים, בוא נדאג לילדים שלנו, או שיהיה להם, ויש להם איפה לקחת להחזיר את הכסף שימשיכו, אז יהיה להם מיליון שקל. אין להם, שישימו את המיליון, יסגרו את החוב, ויש להם משרד שמכניס להם הכנסה חודשית, אז זה גם דבר ש...
שוב, את אותם הדברים שאני אומר לך ברמה האישית, אני עושה גם עם בעלי עסקים. אוקיי? יש פה חברות, יש פה בעלי, מגיעים לפה הרבה מאוד, מאחר שיש לי התמחות מיוחדת בנושא של בעלי עסקים, בעלי חברות, במשהו שנקרא פנסיה תקציבית לבעלי שליטה, שזה נושא מרתק מעין כמותו, ואני גם מטפל במה שקשור בנושא של העברה בין דורית. היום אנחנו בני 70 ומשהו, מדינת ישראל, אנחנו כבר מגיעים למצב שבו עסקים מסוימים עוברים אפילו לדור שלישי, והם גם לא עוברים בצורה נכונה בחלק גדול מהמקרים, הם לא מכינים את עצמם. אז על כל הדברים האלה אני שם אותם תחת כותרת הגנות. כי אתה צריך, יש לך תוכניות, ואתה צריך להגן על הדברים האלה. כי אם אתה לא תדע להגן על הדברים האלה, אז בסופו של דבר, אז אתה יום אחד יכול להיתקע בכל מיני מקומות, אמרנו, מקרה פטירה, אובדן כושר עבודה, ניתוח,
כל מיני אסונות,
השתלות, תרופות, מה שאתה רוצה, כל הדרק שיכול לבוא אלינו, ואם אנחנו לא נהיה מוכנים לזה, זה דבר כזה במכה אחת יכול לתת לך, איך הגשה שחיוור אמר, סתירת לחי עם הרגל. אנחנו לא רוצים כזה. אז זה חלק מתוך האסטרטגיה, זה בנייה של מה יקרה אם לא. אגב, אפילו לבטח את הדירה שלך. היום אתה מכיר את הנושא פי אלף יותר טוב ממני. כך על משפחה ממוצעת, תסתכל על הערך הכולל של הנכסים שלהם, הדירה עצמה היא הרבה יותר מ-50%, נכון?
ברור.
לא תבטח אותה, יקרה לה משהו, הלך לך חצי מהכסף.
אתה יודע, זה נטייה כזאת, אנשים מתעוררים אחרי שיום אחד פתאום נשרף להם הבית, או פתאום קורה משהו, ואנשים חיים באווירה שלי זה לא יקרה, או שאני אסתדר, או כמה זה כבר שווה. ואני רוצה להגיד לך, לי, הייתה שריפה קטנה בבית, מכפתור שזז ועשה נזק, ופתאום זה עולה 100,000 שקל, 150 אלף שקל, ובסדר, אז יכול להיות שיש מאיפה להביא את זה, אבל זה לקחת את זה מהדברים של העתיד שלך, וזה לקחת את זה מהעתיד של הילדים, נכון. או לפעמים זה לקחת את זה ממקום שאתה לא ערוך, והדברים האלה כל כך נכונים, אבל אני רוצה לבדוק איתך עוד משהו. אחד הדברים שאנחנו צריכים לתת על הדעת, זה להבין את הבעיה עם כל הנושא המיסוי, של זה, אתה אמרת, יש חברות, עכשיו, אם אני בעל חברה, אני שכיר בעל שליטה, ואם אני עכשיו רוצה להוציא כסף מהחברה שלי, יש לי דיווידנדים, ויש לי מיסים, ויש לי את כל מה שקשור בזה, ואנחנו כולנו, בכל הרווחי הון שלנו, יש לנו מיסים, במחירה של נכסים יש לנו מיסים, נכון, זה מיסים לא 40%, אבל יש לנו גם מיסים, איך אני מתארגן, איך אני מתייחס לזה בתוך התכנון שלי?
אז אני תכף אגע בבעלי שליטה, כי זה סוג מיוחד, אני אגע בזה תכף. אדם שמגיע לגיל פרישה, מס הכנסה, פוגש אותו ככה עם ידיים, הוא מחכה לו, כי הוא פוגש אותו פעמיים בנושא של מיסוי. אם יש לו שכר שהוא מעל, נכון לסכומים של היום, 12,640 ברוטו, כל מה שמעבר לזה כפול מספר השנים, צריך שלם מס הכנסה. היה פה, ישב פה לפני שעה, אמרתי, מנכ״ל של חברה ורואה חשבון שלו, הוא לא כל השנים היה מנכ״ל, משכורת 30,000 שקל בערך, 32,000 שקל.
ברוטו או נטו?
ברוטו.
ברוטו.
32,000 שקל, 12,000 פטורים בגדול, 20,000 שקל כפול 32 שנה, מה יש לנו שם? איזה 600 ומשהו אלף שקל שהם חייבים במס, כמה מס? 50%. אם לא יודעים לטפל בזה נכון. אז אני תמיד אומר לאנשים, לא עליתם 12 קומות במעלית בשביל לשלם פה מס מלא, אנחנו יודעים לעשות את התכנון מס.
תסביר לכולם שאתה בקומה 12.
קומה 12, כן, בדיוק. והמס פוגש אותנו עוד פעם אחת. הוא פוגש אותנו במקום שבו, אתה מתחיל לקבל קצבה, ויש לאנשים מין איזושהי מחשבה שאני מקבל קצבה, זהו, אני הגעתי לגיל פרישה, זהו, לא צריך לשלם יותר מיסים. לא נכון, צריך לשלם מיסים. יש לי פה על השולחן, אני לא אקום עכשיו ואני אראה לך, גברת שהגיעה אליי לא מזמן, היא נמצאת בפנסיה מאוגוסט 2016, פנסיה של 7,000-8,000 שקל, היא משלמת 290 שקל לחודש מס הכנסה, אתה יודע כמה היא צריכה לשלם באמת? אפס. 290 שקל, בקטנה, 6 שנים, מיותרות, מעכשיו קדימה, מאחר שהגיעה לפה, היא לא תשלם אותם, היא גם תקבל החזר מס אחורנית על כל השנים האלה, והמס תופס אותנו מאוד מאוד חזק, לגבי, פה אני מדבר על לגבי אנשים שהם שכירים, בעלי שליטה בכלל בצרה, כי מרבית השנים, איך אמרנו, אנחנו בערך באותו הגיל, מרבית השנים, בעלי שליטה לא נתנו להם לחסוך בסכומים שהם ראויים להכנסות שהיו להם. אז מגיעים אליי היום בעלי שליטה בני 60, 65, 70. אני מסתכל על הפוליסות שלהם והם יוצאים עם, יש להם קצבה של 4,000 שקל, 5,000 שקל. זה אנשים שרגילים לחיות מ-30, 40 אלף שקל לחודש.
נכון.
ולכן בא מס הכנסה ואמר, מרגע שאתה פורש, בהתקיים דברים מסוימים, אני יאפשר לך לקבל מהמקורות
שלך. מהרגע שאתה פורש בגיל הפרישה החוקי?
לא.
או שאתה פורש?
גם בגיל 50.
אוקיי.
ברגע שאתה פורש, עזבת את עבודתך, עזבת באמת, לא ישראבלוף, עזבת באמת את עבודתך, אם יש לך מקורות מסוימים מתוך החברה, אתה יכול להתחיל למשוך פנסיה, בנוסף לפיצויים ותגמולים וכל הדברים, בנוסף אתה יכול להתחיל לקבל פנסיה מהמקורות של החברה שבבעלותך, ואם חלילה הלכת לעולמך, אשתך תקבל את זה לכל ימי חייה. זה חידוש ש...
אני נורא רוצה שתסביר את זה עוד פעם, אתה יודע, זה נשמע נורא פשוט, אבל זה משהו מאוד מאוד חזק מה שאתה אומר פה.
חזק מאוד.
ואני אשמח אם, אתה יודע, אולי תיתן דוגמה שיעביר את זה לאנשים. תן דוגמה. גם לי?
תן דוגמה. העברתי הרצאה בדיוק על העניין הזה בלשכת רואי החשבון, היו 277 רואי חשבון, היינו אמורים, להרצאה שהייתה אמורה להיות שעה ו-20, נמשכה שעתיים וחצי בגלל השאלות, הם לא מכירים את זה. בגדול...
אז אני בסדר שלא הבנתי את זה עד הסוף.
לא, עורך חשבון לא מכירים את זה. גם עורך חשבון שישב פה היום, הוא אמר לי, תשלח לי...
הסבר.
יש לי סרטון של כמה דקות, אני שולח את זה תמיד לאנשים שרוצים.
אני אשמח לקבל אותו.
תקבל, זה בכרטיס ביקור הדיגיטלי שלי, שטוני המלך, איש הדיגיטל שלי, עשה לי את הכרטיסים האלה, יש בפנים... גם
אתה יכול לפרגן לטוני הזברה המלך.
הנה, טוני, מה? אמרתי המלך, מה? צריך לקרוא
לו
קיסר?
אני אספתי שקוראים לו טוני הזברה.
צריך לקרוא לו קיסר? לא, מלך.
טוב.
והוא עשה לי את הכרטיס ביקור, יש שם שני סרטונים, אחד מה זה תכנון פרישה, השני פנסיה תקציבית לבעלי שליטה. מה זה אומר בגדול, אוקיי? בגדול, שוב, מרגע שאתה פורש, יש איזושהי פונקציה שצריך לבדוק מה הייתה המשכורת שלך במשך כל השנים שבהם עבדת. אנחנו לוקחים 1.5%.
גם אם לא היית שכיר,
אם היית
במקום אחר.
אגב, אפשר לעשות זה לכל אחד. אם יש לך בחברה מישהו שאתה מאוד מאוד אוהב אותו, אתה לא תעשה לאנשים רגילים, כי זו הוצאה מטורפת. אבל נגיד שיש לך עובד שכיר, או בן משפחה שהוא לא בעל שליטה בעסק, אתה יכול לעשות את זה גם לאנשים כאלה. ובגדול, בוא ניקח סתם דוגמה, עבדת בחברה 30 שנה. בסדר? בעל שליטה, הגיע לגיל 60 ומשהו, עבד 30 שנה בחברה, משכורת 20 ברוטו, בסדר?
מצוין.
בסדר? 30 שנה כפול 1.5 זה 45?
כן.
יופי.
מדויק.
45%, 20,000 שקל, 45% מ-20,000 שקל, 9,000 שקל בחודש, אתה יכול לקבל קצבה מהמקורות של החברה שבבעלותך לכל ימי חייך. מאיפה מגיע כסף? או שיש רזרבה בחברה, או שיש לחברה נכסים פסיביים, משרדים, אני לא יודע מה.
גם מניות בחברות אחרות?
כן, כל רזרבה שיש בחברה, או יש חברות שנמכרות, אז במקום לקחת את הכסף ולשים אותו, ולקחת אותו ולשלם עליו 30% מס דיווידנד, אתה משאיר אותו בחברה, יש לי עכשיו מקרה כזה. בן אדם...
למרות שמחרת הרי החברה לא שלך אחרי שאתה מוכר.
אתה יש כאלה שמוכרים את הזכויות, נשארים עם השלט של החברה עצמה.
הבנתי.
אוקיי? אתה נשאר עם החברה, עם החד פי, וקיבלת 2-3 מיליון שקל. במקום לשלם עליהם סכום של דיווידנד, אתה משאיר את זה בחברה ומתחיל לשחרר לעצמך כך וכך. או העברה בין דורית, אם יש דור... בעסק, דור שני בעסק.
זה בכלל צריך לעשות על זה פודקאסט נפרד,
זה
עולם ומלואו העברה בין דורית.
העברה בין דורית, הלכתי ולמדתי את הסיפור הזה במשך כמה חודשים טובים, וזה עולם מדהים, פשוט עולם מדהים, של מעט מאוד בעלי מקצוע שנמצאים פה בפנים, ומייצרים חבורת מומחים שעוטפת את הבעל מקצוע הזה ונותנים לו את הפתרונות. הפתרון הזה לבעלי שליטה הוא חיסכון עצום. עד כ-10,000 שקל בגדול, זה חייב במס, אבל אם מתכננים את המס נכון, אתה יכול להגיע עד ל-10,000 שקל של קצבה חודשית, פטורה ממס.
תקשיב, אתה יודע, כשאתה מדבר על זה, ואתה חי את זה, הדברים פתאום מקבלים צורה אחרת. אני חושב שהמסר הגדול פה, המסר הגדול, ואנחנו תכף נסכם, שאתה תאמין או לא, אנחנו לקראת סוף ההקלטה, המסר הגדול פה זה שצריכים להסתכל על הרבה מאוד נקודות מבט, ולהסתכל על זה גם ברמה, כמו שאמרנו, בניית התקציב היומי והחודשי והתקציב העתידי והתקציב הרב שנתי, הרי ככל שנתחיל מוקדם יותר, ואם זה נגיד אנחנו התחלנו את זה לעצמנו בגיל 20-30, אז אנחנו יודעים מתי הבר מצווה של הילד, ולפעמים זה הבר מצווה של הנכד, גם שם הרי אנחנו נרצה לשים את ידינו ולתת עזרה, או לעשות דברים אחרים, וכל כמה זמן אני רוצה להחליף אוטו. אם אני החלטתי שאני מחליף אוטו כל 3 שנים ומחדש אותו, ולא ללכת לפטנטים האלה של הליסינגים הפרטיים וכל הדברים ולפרנס אחרים, אתה יכול לעשות את זה במסגרת מסוימת. אני חושב, ועכשיו שנתת את ההיבט המיסוי, ורק מהדוגמאות הקטנות שנתת, זה הופך להיות ברור ומובן מאליו שיכול להסתכל על זה נכון, ואם אתה לא מסתכל על זה מהמבט הזה של המס, תכננת את כל הדברים מפה וחטפת אותם מפה.
אני רוצה ברשותך, סליחה שאני קוטע אותך,
לא, עוד
משהו חשוב, ש, מה שנקרא, אנשים מחפשים טיפים, בסדר? טיפ זה לא רק אבקת כביסה, יש גם טיפ אחר, אוקיי? יש כמה דברים מאוד חשובים שהם מצוות של תעשה ואל תעשה. אחד, להשתדל לא למשוך כספי פיצויים, אלא אם כן אין לכם אוכל
בבית. לכל אחד דרך.
אין לכם, אם אין לכם אוכל בבית, אז זה משהו אחר. לא לגעת בכספי הפיצויים, כי אתם לוקחים הלוואה מעצמכם של עוד 20-30 שנה. 2. כל שנה שאתם מקבלים את הדוחות השנתיים שלכם, לא לזרוק אותם הצידה, לבדוק, לראות שהמעסיק הכניס את הכסף כל חודש, לראות מה דמי ניהול של התוכניות, ללכת להתייעץ עם איש מקצוע. זה יעלה לכם כמה שקלים בודדים, זה שווה. משפחה נורמלית רגילה שיצאה לדרך בגיל 30 ונעצרת עם הפנסיה בגיל 60, אם אתה לוקח את כל הכספים שהיא משקיעה לטובת העניין הזה, הם והמעסיק שלהם, אנחנו מדברים פה על 3-5 מיליון שקל. זה המון כסף. תיקחו איש מקצוע שילווה אתכם לכל אורך הדרך, הוא יעלה לכם גרושים, מספיק שהוא ישפר לכם את התשואה באחוז אחד, בשניים, במצטבר ריבית דריבית, זה שווה מיליונים. אל תעשו טעויות. לכו להתייעץ עם אנשי מקצוע, אוקיי? אתם עוברים ממקום עבודה אחד למקום עבודה אחר, צריך לדווח על זה למס הכנסה. לא דיווחתם נכון, זה אירוע מס. לכו להתייעץ עם אנשי מקצוע. התחתנתם, התגרשתם, לרשום מוטבים כמו שצריך. אוקיי? אני מכיר אנשים שרשמו את אמא שלהם בגיל 28, ובגיל 48, כשהם כבר היו עם 3 ילדים, והם הלכו לעולמם, האמא קיבלה את הכסף. אז גם את הדברים הקטנים האלה, שהם לכאורה, הם to make it or break it, זה יכול להרוס חיים למשפחה כזאת, ויש את האנשים המומחים שפשוט תתייעצו איתם. לכו איתם יד ביד, שילבו אתכם לאורך זמן.
זה המסר היה שאני נותן בכל הפודקאסטים, לכו לבעלי מקצוע. אנחנו יותר מדי עניים בשביל לחסוך את בעלי המקצוע, ואני חושב שמי שהקשיב כאן לפודקאסט, ואנחנו כבר ממש בסיום, רון,
אתה אחר כך תקרא את מה שכתוב שם. מה כתוב שם למעלה?
זה, אתה רואה, אתה בודק לי את הראייה. אם אתה חושב שיקר לזכור מקצוען, כן, אני כבר לא רואה, אתה רואה?
נכון, חכה לראות כמה יעלו לך עצות מחובבן.
אז זה, אתה רואה, אני מתערפת לי עין, יש לי עין נצלה, אז הנה גילית. וזה משפט מדהים. אז בוא, אנחנו נהיה חכמים, ואני חושב שמי שיקשיב לך פה, הבין, ורק, אתה יודע, רק דגדגנו אותך. זאת אומרת, אם אני אתן לך עכשיו חופש, אנחנו מקליטים עד מחר בבוקר, ואתה לא תגיע לליברפול בחיים. אני אומר, יש לזה יותר מדי מרכיבים, יש לזה יותר מדי חשיבה. שבו עם האנשים, שבו עם רון, שבו עם מי שצריך. יעלה שיעלה, כל כסף כזה יכול לבנות לכם את העתיד נכון יותר. יכול לחסוך לכם עוגמות נפש בעתיד. ואני חושב שאין לי מילים, רון, אני יודע, לא חושב, אין לי מילים מספיקות כדי להודות לך על הידע הזה, ואני ממש חיכיתי, אתה יודע, אני לא מבין למה חיכיתי 122, 3, לא יודע מה, פודקאסטים כבר שאנשים שומעים כדי להגיע, אבל אני כבר אומר לך מזמן שאני רוצה לשבת איתך, ושנינו עסוקים, אז, ואני בטוח שאני רוצה להקליט איתך עוד אחד לפחות, אז אני ממשיך להאזין לך, ותלכו, תשמעו את הסרטונים שלו. רון הוא כמוני, במקום של לתת ידע. תכתבו רון קשת ותראו אותו ביוטיוב, ותראו אותו בכל מקום, ותקשיבו לכל מילה שלו. ורון, המון המון תודה על האירוח, והמון המון תודה על הידע העצום הזה.
תודה שבאת לפה, באמת עול גדול.
אני מרגיש...